שלום חברים יקרים, אנחנו חוזרים למאמר הנפלא, חוכמת הקבלה מהי, היום בחלק זין, ממשיכים ללמוד את השפות השונות משמשות לחוכמת האמת. קטע קצת קשה, אנחנו נחזור מעט, כי התחלנו רק את העניין הזה, ונגענו בלשון התנך. לשון התנך, אומר לנו בעל הסולם, היא לשון העיקרית והשורשית, המותמת מאוד לתפקידה, משום שיש לה על פי רוב יחס של שורש וענף. לא הדגשתי את זה בשיעור שעבר, אבל הנושא הזה של היחס של שורש וענף, שאומר שיש לה על פי רוב, שהיא מספרת על ענפים או מתארת ענפים שמצביעים לשורשים שלהם. דיינו, היא משתמשת על פי רוב, אומר לנו פה בעל הסולם, ביחס הזה של ענפים ושורשים, כפי שאנחנו רואים בשפת הענפים, שפת הענפים, שפה שמשתמשים המקובלים, שפה שבה יודעים איזה ענף מתייחס לאיזה שורש, ומשתמשים בתיאורים של ענפים כדי להצביע על שורשים. מה עוד אומר לנו פה? היא לשון היותר נוחה להבין. ולשון זו היא הלשון היותר עתיקה, ויסוד לשון הקודש, שחזל ייחסו אותה לאדם הראשון. הרבה נתונים, אך מידך מה נפקא מינה לנו, להבין את זה כרגע לא הרבה. ציין בעל הסולם את תכונות הלשון הזאת, דרך היתרונות והחסרונות שלה. מתוך היתרונות והחסרונות של הלשון הזאת, אנחנו ננסה להבין איך הדבר הזה קשור אלינו, ובסוף, כשנסכם את כל הלשונות, נוכל לראות תמונה שלמה יותר. בית מעלות וחסרון אחד, יש לה מעלה וחסרון. המעלה שבה הוא להיותה נוחה להבנה. היא מספרת על איזושהי השתלשלות של אירועים, ואפילו למתחילים בהשגות, מובן להם תכף כל הנחוץ להם. צריך לשים לב, המתחילים בהשגות, שרוצים להשיג את הבורא. אז היא מספרת, הנה, ככה, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואחר כך מספרת על משה והסנה בוער, על התגלויות. אז אפילו מעין פשוט שיודע לקרוא עברית, מבין שיש פה איזושהי השגה או איזושהי התגלות אלוקית. זאת מעלה אחת. מעלה ב', שהעניינים מדברים על ידיה בהרחבה ובעומק יותר מבכל הלשונות. אמנם, החיסרון שבה הוא שאי אפשר לשמש עמה בדברים פרטיים, או בעניין קשרים וסדרים של קודם ונמשך. משום שלכל דבר צריכים לבאר עניינה בכל ההיקף, כי איננה מוכחת מתוכה באיזה פרט הוא מדבר. אם לא, בהצג את העניין בשלמותו. ולפיכך, כדי להבליט את הפרט היותר קטן, צריך להציג עליה פרשה שלמה בגללה, ומשום זה איננה ראויה לפרטים הקטנים או לקשרים של קודם ונמשך. אנחנו נתרכז להבין פה זה שהשפה הזאת היא לא שפה של הגדרות מדויקות, ואז כשאמרת מילה עץ, אתה יודע בכל מקום מה זה העץ הזה. אלא שהתיאורים פה הם לפי המסגרות המדוברות. נכון, עדיין נשמר קשר של שורש וענף, אבל בכל מסגרת, הקשר הזה מתלווים אליו כל מיני סדרים של קודם ונמשך. ובזה השפה הזאת לא כל כך עוסקת. יותר מזה, אומר, בשביל לבאר שהוא עניין פרטי, צריך לתת לו הרבה הקשר, לכתוב לו פרשה שלמה. אז ככה אנחנו מבינים את החיסרון, כפי שהוא אומר, של השפה הזאת. דבר נוסף שמוסיף לנו, ולשון התפילות והברכות לקחו גם כן מלשון התנך. עכשיו אנחנו עוברים ללשון ההלכה, למד ב'. לשון ההלכה איננה של מציאות, רק מקיום המציאות. דהיינו, השפה הזאת היא לא מתארת את המציאות. היא מתארת ומספרת איך נכון לקיים את המציאות הזאת, או לחלקל אותה, כפי שראינו במאמרים אחרים, שבעל הסולם מתייחס ל... עניין הזה של קיום המציאות, שאנחנו מקבלים מציאות שהיא שלמה, ועכשיו אנחנו מקיימים אותה. הנה, לשון זו נלקחה כולה מלשון התנך, על פי שורשי ההלכה המובעים שם. דהיינו, שלשון התנך, כפי שאמרנו קודם, היא עובדת על פי רוב עם יחסים של שורש וענף. משתמשים בשפה של ענפים כדי להצביע לשורשים. אומר, שפת ההלכה משתמשת בלשון הזאת, כי למעשה, כשהיא מתארת לנו צורת העבודה במציאות שלנו, בקיום המציאות שלנו, בתופעות שמתגלות לנו בעולם הגשמי, בעולם התופעות, למעשה היא משתמשת בענפים האלה בקשר הדוק ביחס לשורשם. דיינו, כשבן אדם עושה איזשהו מעשה של מצווה, כל סידור המעשה הזה, כל סידור המצווה הזאת מסודר לפי עולמות עליונים. כאשר ענף, שזה המצווה או תשמיש מצווה או תשמיש קדושה שאיתו משתמשים, תנאים של אותה מצווה והלכה, כולם למעשה מצביעים על שורשים עליונים, שורשים רוחניים. ויש לה מעלה אחת על התנך, בהיותה מרחיבה מאוד כל עניין ועניין, ומראה מתוך זה את השורשים העליונים ביתר דיוק. אוקיי, אז היא יכולה להרחיב, יכולה להיכנס את דברים, ובאמת להתעסק עם צורות המצווה, שמחד הם מדברים על עולם התופעות, עולם הגשמי, אך מאידך כל הפרטים האלה, כל הענפים האלה, מצביעים לשורשים. אז היא מרחיבה מאוד כדי לתאר את השורשים. זה אומר שאם חשבנו פעם שכל מה שנדרש מהעניין הדתי הוא רק קיום המעשה בלבד, כמו שבעל הסולם מספר שיש תפיסה כזאת, אז הנה, לא כך הדבר, שלמעשה מאחורי כל מצווה מסתתרים שורשים רוחניים שאותם צריך להשיג. ויותר מזה, שפת ההלכה מרחיבה עליהם מאוד. חיסרון גדול, ותחת זה יש לה חיסרון גדול על לשון התנ"ך, בהיותה קשה מאוד להבנה. והיא הקשה שבלשונות ההם, לא השיגה כי אם חכם שלם, שנקרא אייל ונפק בלא בר. ובמובן מאליו, שגם חיסרון האלף יש בה, כי היא נלקחה מהתנך. מה אנחנו רואים? בעל הסולם אומר שלשפת ההלכה יש עוד חיסרון. בנוסף לחיסרון של שפת התנך, כל דבר בשביל להסביר צריך להרחיב, ולא טובה בלהסביר הקשרים של סיבה ותוצאה. ופה מתווסף לנו עוד חיסרון. החיסרון הוא שהיא מאוד מאוד קשה להבנה. כך אומר לנו בעל הסולם, לא מסביר, רק אומר, צריך אדם שיכול להיכנס ולצאת מהחוכמה, רצונו פשוט שהוא הבעלים של החוכמה. אני מניח שמתכוון פה שיודע את שפת הענפים על בוריה, ויודע איזו תופעה גשמית, או איזה לשון גשמית, או מציאות גשמית, מצביע על איזה שורש רוחני. כי אם רק נשארים ברובד אחד, דהיינו, דרך השפה נפגשים עם פירוט גדול של תיאור התופעות, תיאור המעשים, או אופני המעשה, כמו שאמר, אז יכולים מרוב העצים לא לראות את היער, דהיינו, לא לראות את השורשים הרוחניים שעליהם היא מצביעה. ואומר שצריך פה להיות חכם שלם. למד ג' לשון ההגדה. לשון ההגדה היא נקלה להבנה. מתוך מליצות המתאימות מאוד על המובן הנרצה, ואם להבנה בשטחיות, היא עוד יותר נוחה להבנה מלשון התנך. אולם, להבנה בשלמות היא שפה קשה מאוד, משום שאינה נשמרת כלל לדבר על סדרי הנפש שורש. אלא רק על פי מליצת הלשון בחידוד נפלא. אמנם, היא עשירה מאוד בפתרון מובנים זרים וקשים, במה שנוגע למהות המדרגה במצבה על פי ערך עצמה, אשר אי אפשר לבערם בשפת התנך וההלכה. צריך לשים לב שלכל אחד מהלשונות האלה שיש להם שוני, יש להם גם תפקיד שונה, והשוני שלהם נובע מאותו תפקיד, מאותה תכלית שהם באו לשרת, כפי שאנחנו היינו מצפים. וכל פעם שאנחנו ניגשים להשתמש בשפה כזאת או אחרת, או להפיק משפה כזאת או אחרת, אנחנו צריכים להבין לשם מה היא באה, כדי שלא נתבלבל, ונחפש את המפתח שעבד, במקום שנוח לנו לחפש, לא איפה שהוא עבד. וקל להבין אותה, אומר שמשתמשת באיזושהי לשון או מציאות שאולה של מליצות, סיפורים שבהם לא חייבת להשתמש במושגים והגדרות מדויקות לפי השורשים, כדי להסביר דבר מסוים, אלא יכולה להביא מליצה שמסבירה משהו שדומה לזה, או כמו זה, או להגיד, תאר לעצמך שאם היה ככה וככה וככה וככה, הוא היה אומר לזה, אז הוא היה אומר להוא, היה בציפור, היה וכו'. אז מזה תבין את הנקודה הספציפית הזאת, בשפת התנך ובשפת ההלכה לא יכולת להבין. בעצם, משל, כדי להשוות ולהסביר דרך דמיון דברים מוקשים ודברים קשים, ואומר פה מובנים זרים, מובנים שהם זרים לנו, כי התפיסה שלנו יכולה להיות תפיסה גשמית, ותפיסות רוחניות עדיין זרות לנו, אז הוא יכול להסביר, זה כמו זה. אם מבינים אותה בשטחיות, מבינים את הנמשל. אומר, אבל להבין אותה לעומק, זה קשה מאוד. למה קשה מאוד? כי למעשה, היא לא מתעסקת במושגים שיכולים להצביע על הדבר העמוק בצורה מדויקת, אלא צריך לקחת את החלק המשמעותי במשל, ואת כל שאר הדברים שלא משמעותיים לזרוק, ופה צריך לדעת מה לזרוק ומה לקחת, וזה קשה. הרבה פעמים אנחנו צוללים להתעסק עם המשל, ולא עם הנמשל שיוצא ממנו. עוד דבר שאומר לנו פה, שהשפה הזאת טובה מאוד בלהסביר דברים קשים, במה שנוגע למהות המדרגה במצבה על פי ערך עצמה. להסביר את הדבר במקומו, ולא בתוך הקשר, כמו בשפת התנך. בשפת התנך, בשביל להסביר את הדבר, צריך להביא את כל ההקשר שלו, ואז להראות איך הוא פרט בתוך הכלל הזה. פה אומר, אני יכול ישירות לדבר על איזושהי תכונה, או איזשהו מנגינון, דרך איזשהו משל, שאני יכול להבין בחוץ, ולא צריך שום הקשר. זה כמו זה, זה דומה לזה, ככה אני מבין את מה שמתכוון פה בעל הסולם. ויותר מזה אומר, שבשפת התנך, בשפת ההלכה, את הדברים האלה אי אפשר להסביר. עכשיו, יש פה הרבה דברים שמביאים לנו עורכים על העניין הזה, אנחנו נקרא אותם, על אודות אגדות חזל, שאין להבינם כפשוטם, ועל דרך הבנתם, עיין במאמר עני זין, שאנחנו בזאת השם עוד נלמד, ועוד, רשם רבנו בכתב יד קודשו. בסגנון האגדתי, אין לנו שום לימוד עממי בזמננו זה. אם מצד אמיתיותו, הוא מוצנע רק ליחידי סגולה. ואם מצד סגנונו, שבוודאי היה הכוונה להשפיע על ידי זה הסגנון. הנה זה היה להמון שבזמנם, שאין לנו יכולים לצייר היסטוריה שלהם לעת עתה. מה אנחנו מבינים? אומר בעל הסולם, אין לנו היום לימוד עממי של האגדה. כמו אגדות חז"ל שיש לנו. מה זה לימוד עממי? ודאי שמשתמשים בלשון האגדה ובמשלים אצלנו בית המדרש שלומדים את העולמות העליונים, את העולמות הרוחניים. אבל לימוד עממי אין. לימוד עממי, כמו אני מנחש, משלי השואלים של רבי מאיר, שידע את הסיפורים האלה, וידע את משלי החיות האלה, וידע שזה לימוד תורה ומתייחס ל... דברים שהם ברומו של עולם ועניינים של רוחניות. כי היה מישהו שהיה יכול לכתוב כאלה דברים. היום אין. רק יחידי סגולה יכולים להשתמש בכאלה דברים. ובאמת, אנחנו רואים בחסידות, יש לנו עושר של משלים וסיפורים שמנסים להסביר דברים קשים. ועוד אומר לנו, מצד סגנונו, שבוודאי הייתה כוונה להשפיע על ידי זה הסגנון. איך להשפיע לעם. עם הסגנון הזה שהוא קל להבין אותו, לתקשר אותו, לספר אותו הלאה. עוד כותב לנו בעל הסולם, בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות, אות א', ההלכות דומים לאשישי יין, אשר הנותון לחברו מתנה גביע כסף עם יין, הרי תוכו וברו שניהם חשובים, שהרי גם הגביע יש לו ערך בפני עצמו, כמו היין שבתוכו. מה שאין כן, האגדות הם הנמשלים לתפוחים, שתוכו נאכל וחיצוניותו נזרקת, שאין לחיצוניותו ערך של כלום, ונמצא כל הערך והחשיבות רק בהפנימיות והתוך. וכן בדברי אגדה, אין בהפשטיות הנראה אל העיניים שום מובן וחפץ, זולת בתוכן הפנימי הגנוז והדברים. עיין עוד בנושא זה להלן במאמר סמך ד' וכו'. אז הנה, מסביר לנו פה בעל הסולם, שיש איזשהו רובד באגדה, או במשל, שאותו תזורק, אותה דוגמה שמביאים לך כמו משהו, המשהו הזה הוא מיותר, אבל הצורה היא דבר שאתה כן צריך לקחת אותו ולהבין אותו ולהשכיל אותו, את הנמשל, את המסר הפנימי ולהשתמש. שזה שונה מלשון ההלכה ולשון התנ"ך. אומר לנו בעל הסולם, בספר הקדמת הסולם, מאמר יוד, שבקובץ מאמרים, כתב רבנו, והנה גלוי ומפורסם, שחכמי האמת עשו להם לשון בפני עצמם, שלא יבינו פשוטי עם. ולא עוד, אלא שכן הזהירו לכל דור ודור, כמו שכתוב באבות, ברכי אבות, חכמים יזהרו בדבריכם וכו', כידוע, והפיצו מעיינותיהם חוצה בדרך האגדה. שזה לשון מיוחד מובן בקצרה למבינים, כמו לשון הקבלה למבינים, כי דה ודה אחת, שימו לב, שתי לשונות האלה הם אחת, אלא שבעלי הקבלה משתמשים בספירות ופרצופים, והמה, בחידוד ומלצות נלקחים מנוהג שבעולם. באמת שלרוב פעמים נזרים בלשונם מלגרום נזק להמון שלא יתאחזו בפשוטם של הדברים, לדברו באופן שלא יהיה קרוב כל כך לשכל הפשוט, כמו רוב המדרשים שאין השכל נוגע כלל בשטחיותם. אבל מטעם הצורך לגלות עניין עמוק וכדאי, אליו תפסו לשון קרוב לשכל פשוט על צד ההרחקה או צד הקיום. שלא היה דעתם בכלל למעשה, ועליהם גילו דעתם בכלל אחד, שאין למדים מדברי אגדה. ואם רב אחד ירצה ללקט מהאגדות ומדרשים, דברים ומנהגים טובים לדעתו הרחבה או הקצרה, אין מי שימחה לו. אבל זה צריך לדע שאין חלק המעשה מוסכם כלל מבעל האגדה עצמו, אלא מהרב המלקט, וזה פשוט. אומרים, יש איזשהו קסם בשפת האגדה שהוא פשוט. אני יכול לספר על תרניגול והטלף. ברור לכולם שאני לא מדבר על תרניגול והטלף, אבל אני כאילו מדבר על התכונות שלהם, או אני יכול לדבר על אריה ועכבר, כל מיני כאלה באמת משלי חיות, זה דברים מפורסמים ועתיקים, כי ברור לנו מאוד שלא מדובר על החיות, וזה חשוב, כי כשאנחנו מדברים בשפת התנ"ך, אנחנו כן יכולים בקלות להתבלבל ולחשוב שמדובר באנשים, בבני אדם אמיתיים, במקומות אמיתיים, בזמנים אמיתיים. אמיתיים, אני אומר, במרכאות, כפי שאנחנו תופסים אותם בצורה גשמית. כמובן שדברים רוחניים הם אמיתיים יותר. אבל משתמשים בשפת האגדה כדי להגיד, תראה, אל תתבלבל. לא מדובר על נושא הסיפור, אלא אתה צריך להפעיל איזשהו מנגנון של הכללה אצלך בראש, כדי להבין ממנו את המסר הפנימי. וזה מאפשר בקלות לא להתבלבל, ובקלות יחסית גם לאנשים שלא מוכשרים לספר ולגלות דברים מסוימים. למה? כי המסר הפנימי הוא מוסתר, ומי שמבין יוכל לגלות אותו, ומי שמבין יותר יוכל לגלות אותו יותר לעומק. בדיוק כמו שאומר שעובד שפת המקובלים, רק בשפת המקובלים הצורות והמילים שמשתמשים זה ספירות ופרצופים, ובשפת האגדה משתמשים באגדות, בסיפורים, ואנחנו עוד נראה כאלה דברים. זה בעניין הזה של שפת האגדה. בואו נמשיך ללמד דלת לשון המקובלים. היא שפה ממש במלוא מובן המילה. דייקנית מאוד, הן בעניין שורש וענף, והן בעניין קודם ונמשך. ולה המעלה המיוחדת שאפשר לדבר עמה על פרטות ופרטי פרטות כמה שנרצה. גם אפשר על ידה לגשת ישר לאותו פרט הנרצה, מבלי שצריך לקשר אותה עם הקודם לה או המאוחר לה. אמנם, על כל אותן המעלות הנשגבות שאתה רואה בה, הנה נמצא בה גירעון קשה מאוד להיותה קשה ההשגה. וכמעט נמנעת ההשגה זולת מפי חכם מקובל לפי חכם המבין מדעתו. כלומר, שאפילו המבין מדעתו את כל הנמשך, המדרגות האמורים, מטאטא לאלה ומאלה לטאטא, עם כל זה לא יבין בלשון זה ולא כלום, עד שמקבל אותה מפי חכם שכבר קיבל פה אל פה אותה הלשון מרבו. ותדע, אשר גם הבעלי מדרגה הגדולים, אשר לא קיבלו פירוש המילות מחוכמה מפי רב חכם, לא יבינו בחוכמה זאת כלום, זולת באותם המקומות המועטים, אשר מהמאמרים סובבים על איזה פסוק מתנך, אז אפשר להם לדע זה שיעור אשר ידעו מעצמם בטרם שיסתכלו במאמר, ולא יתעשרו מהמאמר כלום, ומטעם זה היו בעלי מדרגה שסברו שאין צורך בקבלה. יש פה הרבה דברים. אומר שפת הקבלה היא ממש שפה שלמה. אצלה כל ענף מצביע בצורה מדויקת לשורש, מאחד, מאידך, יש תיאור של מערכות יחסים הגיוניות ממדרגה למדרגה, דהיינו כל נושא של קודם ונמשך. כשאני אומר דבר, או קורא למילה מסוימת בשפת הקבלה, אני יודע בדיוק אחד על איזה שורש הוא מצביע, ובית אני יודע איך הדבר הזה התהווה, ומה היה קודם לו, ומה היה קודם לו, וכו'. יותר מזה, אני יכול להגיד מושג, והמושג הזה יהיה ברור בכל המקומות. כי יש לו הגדרה, והגדרה הזאת בלתי משתנה. כמו שאנחנו אומרים, אפילו מושגים שהם לכאורה מופשטים כמו מלכות. אבל אני יודע מיד להבין את תכונות המלכות הזאת. אם אני אדע גם את המסגרת שלה, לדוגמה, מלכות דאצילות, אז אני אוכל ביותר להבין איך התכונות האלה מתבטאות במקום הזה. כי למעשה, יש לי פה רמז לקודם ונמשך שלה, אני יודע שהמלכות דאצילות כרוכה בתהליכים שקשורים למזירם פי דאצילות, וכל תהליכי ה... גידול שלה, כל מצבי הנוקווה והנסירה וכו' וכו' וכו'. זאת שפת הקבלה. הקושי הוא שקשה מאוד להשגה. ויש פה שני דברים שבעל הסולם ציין. אחד, שצריך להיות תלמיד המבין מדעתו. מה הוא מבין מדעתו? מכיר את שפת הענפים. מאידך חייב לקבל את זה מפי חכם מקובל שישיג את הדברים. זאת אומרת, אם אין חכם מקובל שישיג את הדברים שיסביר ויוודא שכן התלמיד הבין את הדבר בצורה נכונה, כי הם מתעסקים במהויות רוחניות, אז לא הבנת כלום. יותר מזה אומר, תופעה מעניינת שרשמנו פה בצד, אומר, אנשים שלא קיבלו ולא הבינו את המושגים מרב מקובל, הם לא הבינו ממנו כלום. אבל אם נניח הדבר בא לפרש או להסביר איזשהו פסוק מתנך, אז יבוא אותו בן אדם שמכיר את שפת התנך ולא מכיר את שפת הקבלה, ויגיד, אוקיי, אני מבין את זה. אני מבין מה כתוב פה, כי לפי שפת התנך אני מבין איך זה. אבל למעשה, אם הוא לא יודע את מילון המושגים, ועל איזה שורשים מצביעים בצורה מדויקת, אז הוא לא יבין את הרובד הנוסף של השפה הזאת, ותראה לו כמו שפת התנך. ואז הוא יגיד, בשביל מה בכלל צריך קבלה? הנה, כל המילים פה, כל המושגים פה, אני מכיר. אני קראתי את זה, אני קראתי את זה בתנך, אני קראתי את זה מפרשים, אני קראתי את זה בגמרא וכו'. וזה דבר חשוב להבין, כי היום, במיוחד, לאחר שבעל הסולם פרסם את כל הדברים שפרסם, אנחנו יכולים להשכיל את המושגים האלה מתוך הספרים שלו. ולמעשה הדבר, הדלת הזאת נפתחת, השער הזה נפתח עבורנו, ואנחנו כן יכולים להתקדם. נושא הבא, שפת הקבלה כלולה מכולן. למדבר, דה, שהשמות והכינויים והגימטריות הם השייכים לגמרי לחוכמת הקבלה. ומה שבאים גם בשאר השפות, היינו, משום שכלולים גם כן מחוכמת הקבלה. ומשום שכל אלה הם הספרות פרטיות מיוחדות, אשר שאר השפות מוכרחות להסתייע על ידיהן. למד זין. ואין להעלות על הדעת, אשר אותם דלת שפות הנעל המשמשות בהסברת חוכמת התגלות אלוקית, התפתחו בזה אחר זה בסדרי הזמן. כי באמת כולם נגלו ובאו כפי חוכמת האמת ביחד, באמת, כל אחת כלולה מכולם. שיש לשון הקבלה, גם בתנך, כמו עמידת הצור, וי"ד ג' מידות של רחמים שבתורה, ושבמיכה גם יש י"ד ג' מידות. ובבחינת מה שמורגשת, בכל כתוב וכתוב, וכן המרכבות שבישעיהו ויחזקאל, ועל כולם שיר השירים, שכולו לשון הקבלה ממש. ועל דרך זה, בהלכה והגדה. ואין צריך לומר עניין השמות הקדושים, שאינם נמחקים. לשמות הוויה, באים בכל השפות יחד במובן אחד. אומר, זה הכל בא לשמש לגילוי חוכמת הקבלה. בכל השפות האלה, הן שפות שכלולות מחוכמת הקבלה, כי למעשה היא הדבר העיקרי פה. וכל הלשונות האלה, הן באות רק לסייע ולגלות איזשהם מובנים פרטיים, ולהסביר את הדברים מזוויות שונות. אבל אנחנו מוצאים שפת הקבלה ממש בתוך לשון התנך, לשון ההגדה, לשון ההלכה, כפי שנתנו פה כמה דוגמאות. והשמות שאינם נמחקים, שמות הוויה, בוודאי שהם שפת הקבלה. ומי שקצת למד, אפילו פתיחה לחוכמת הקבלה, מיד מבין שזה לא יכול להיות אחרת. כי מה זה י"ק ו"ק? מה זה מסביר בכלל? התפשטות של אור, או גילוי הרצון, מהצורה הגולמית שלו, עד ההתגשמות המלאה, עד המלכות. ובאמת אין דרך אחרת להסביר את הדברים האלה. עכשיו צריכים לשים לב שאנחנו מבינים את זה, כי זה נאמר בצורה מאוד מאוד ברורה. ומתוך הבנה הזאת, להבין שזה העיקר, ובלי ההבנה הזאת של חוכמת הקבלה, ובלי העמקה בעניין של חוכמת הקבלה, כאילו לא למדנו כלום ולא הבנו כלום. ויכול להיות שאני מכיר את כל המלבים של כל התנך, אבל אם לא הבנתי את הדברים מעבר הזמן ומקום, דרך לשון הקבלה, או איך הדבר הזה מסייע להבנת חוכמת האמת, אז לא כל כך הבנתי, או לא הבנתי כלום. ואולי למדתי את זה רק בשביל שתהיה לי תחושה שאני יודע, בשביל הגאווה שלי. או זה היה בידור בשבילי. יצא לכם פעם לקרוא מגילת אסתר עם פירוש של מלבים, פרשים אחרים, מצודת דוד ורשי. זה מרתק. למה לא עושים הצגות כאלה, או סדרות כאלה בטלוויזיה? זה מאוד 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 מעניין, מחד. מאידך, היה סודות, על מה זה מדבר מעבר לזמן ומקום? זה לא היסטוריה. ויש מקומות שבכלל אי אפשר להבין אותם, אלא אם דרך חוכמת הקבלה. כמו שיר השירים שאומר לנו פה. ותראו, שיר השירים קונים בכל בית כנסת. צריך לחשוב על זה. זאת נקודה חשובה מאוד למחשבה, כי התורה הזאת ניתנה לנו כדי שאנחנו נעשה את הדברים. ואנחנו משתמשים בה כמו מחשב שהבאנו אותו בשביל לשבת עליו. לא הגיוני. עוד דבר אמרנו פה, שהשפות האלה כולם באו ביחד. הם לא התפתחו אחת מתוך השנייה. ואומר, זה שטות לחשוב ככה. כי למעשה הם צדדים שונים של אותה שפה. איך, למה? כי השפה הזאת, השפה האמיתית הזאת, היא באה במטרה אחת, להפגיש אותנו עם התגלות של אלוקיות. ומלכתחילה היא באה במטרה כזאת. וכל הדברים הנלווים, או כל הצדדים השונים, הם באו כדי לסייע בעניין הזה, מזוויות שונות. ומכיוון שכולם נצרכים לעניין המטרה הזאת של התגלות, אז ודאי שהם כולם באו ביחד. ממשיכים. סדר התפתחות השפות, למד ח'. אלא שכל דבר יש לו התפתחות דרגית, הדרגתית. ועל כן, הלשון שנוח יותר לשמש עמה, היא שהיא התפתחותה נשלמה קודם הזמן. ולפיכך, תחילת הביקור היה השפה התנכית, להיותה הנוחה בלשונות. והיה שימוש עמה מורכב ביותר. ואחריה באה השפה ההלכתית, להיותה כולה תבועה בשפה התנכית, גם משום שהיו צריכים לשמש שמה להורות לעם הלכה למעשה. ושפה אגדית נמצא ממנה באמת גם בתנך, במקומות לא מעטים, אלא בדרך שפה עוזרת, מפני שהאחידות שבה ממהר תפיסת העניין. אמנם אי אפשר להשתמש בה בבחינת שפה יסודית, להיותה חסרה הדייקנות של שורש וענפו, כנל, ועל כן נשתמשה במיעוט, וממילא לא נתפתחה גם כן. ואף על פי שהאגדה הייתה בשימוש רחב בזמן התנאים והאמוראים, הנה, היה זה על ידי השמחה על השפה התנכית, לפתיחה, כרגיל בדברי חז'ל, פתח רבי פלוני וכו'. ועוד סיועים, ובאמת, כל הרחבה הזאת שבשימוש לשון זו בזמן חז'ל, התחילה מעת גניזת השפה הקבלית כנל. עיין שם. דיינו, גם כן בימי רבי יוחנן בן זכאי, וזמן סמוך מקודם לו. וזמן סמוך מוקדם לו. דיינו, עין שנה קודם החורבן, איתה המנהל. ודי למבין. ואחרונה להתפתחות היא השפה הקבלית, ומטעם קושי ההבנה שבה כנל, ואשר חוץ מההשגה צריכה גם כן קבלה בפירוש מילותיה, ועל כן אפילו המבינים בה לא יכולו להשתמש עמה, כי על פי רוב היו חד בדרה, ולא היה להם עם מי לעסוק, ולשון זה כינו חז'ל בחגיגה מעשה מרכבה, להיותה לשון המיוחדת שאפשר לדבר עמה בפרטות הרכבות המדרגות זו בזו, ולא כלל בזולתה בשום פנים. בוא נראה. אנחנו מדברים על התפתחות של השפות. אז הוא אומר, כולם באו ביחד, אבל התפתחו בקצב שונה. ואיך זה? לפי כמה שהיה בהם שימוש. הוא אומר, הלשונה שהתפתחה היא שפה התנכית, כי היא הייתה הכי נוחה לשימוש. ואחר כך התפתחה שפת ההלכה, כי גם היא נגזרה משפה התנכית שכבר הייתה בשימוש והייתה נוחה, וגם כי היו צריכים אותה להורות הלכה למעשה את ההלכה. בשפה אגדית היא באה כתומכת לשפת התנך, כי לבד לא מסבירה את עניין שורש וענף. היא עוזרת להבין, ובאמת השתמשו בתנך, בפתיחה אמרו, כמו שאנחנו רואים הרבה בזוהר, שפותחים איזשהו דבר תורה, מביאים איזושהי מובאה מהתנך, ואז מסבירים אותה. ויכולים להסביר אותה בצורת האגדה, כי האגדה יכולה בדרך משל להעיר איזושהי נקודה. וגם בעניין הזה, מי שהשתמש, זה אנשים שהכירו היטב את החומר, בזמן של התנאים והאמוראים, אומר לנו פה בעל הסולם. והשתמשו בשפה הזאת, אבל כדי להסביר דברים שמובאים בהרחבה בתנך. דבר מעניין, אומר בעל הסולם, שהתחילו להשתמש בשפת האגדה ביותר, כשגנזו את חומת הקבלה. ואז היו צריכים דרך שהיא יחסית בטוחה, כדי לתקשר וללמד דברים שהם ברומו של עולם. וכמו שכבר ראינו קודם, שפת האגדה היא מותמת לזה, כי ברור שלא מדובר על דבר ישירות, זה רק משל אחד. אך מאידך צריך להבין את הדברים בעומק. והאחרונה שהתפתחה, שפת הקבלה. למה האחרונה שהתפתחה? מטעם קושי הבנה, אומר לנו פה בעל הסולם, כי צריך להבין, גם פה מזכיר לנו, אשר חוץ מהשגה צריכה גם כן קבלה, דיינו, לקבל את זה במסורת, לקבל את זה מהרב שהבין או השיג, או שהוא קיבל את זה מהרב שהבין והשיג, וככה הוא מעביר הלאה את הדבר הזה, וזאת הקבלה, את פירוש מילותיה. ועל כן אפילו המבינים בה לא יוכלו להשתמש בה. ומי היו המבינים בה? אומר שלאחר שנגנז כל הסיפור הזה, אחרי החורבן, אז שמרו את זה, והיה אחד בדור בדרך כלל, שמסרו לו את הדברים, והוא ידע את כל המושגים, והוא יכול היה להעביר אותם הלאה, אבל בדרך כלל, כמו שהיה אחד בדרה, אחד בדור, אז לא היה כל כך הרבה שימוש, ולא היה כל כך הרבה לימוד עממי מורחב. כינו את הלשון הזאת, מעשה מרכבה. למה? הנה, זאת התשובה, ביותה לשון מיוחדת שאפשר לדבר עמה, בפרטות הרכבות המדרגות זו בזו, ולא כלל בזולתה בשום פנים. זאת אומרת, שרוצים לדבר על המדרגות, ואיך הן בנויות, ואיך ההתכללות של המדרגות עובדת, ואיך המדרגות כלולות אחת מתוך שנייה, להסביר את זה, אפשר רק על ידי שפת הקבלה, ולא על ידי שום שפה אחרת. אז כאן דיברנו על דלת הלשונות. הדבר העיקרי שראינו, שכל הלשונות האלה באו כדי לגלות לנו את חוכמת האמת, ואת הסודות, כדי שנבין ונשכיל את השורשים מהענפים. וכל שפה היא באה לתפקיד שונה. והיום, כשאנחנו, יש לנו עושר של תוכן, של גופי מחקר, אם אתם רוצים, תורניים, שקיבלנו בדורות, צריכים להבין איך להתייחס לכל אחד מהם. ואיך להבין ולעשות פירוש, דהיינו, תהליך הפוך מהצפנה, פענוח, לשפות השונות האלה, לפי תפקידם. כי גם לפי תפקידם, אנחנו מבינים את מבניהם, את אופיים, ואת חשיבותם במערך. איפה, איך צריך להשתמש, וכשאנחנו שומעים, איך לפרש ולמה להסמיך, כדי שלא נתבלבל. ואנחנו כן מתבלבלים. למה? כי הדברים הם מוסתרים מאיתנו, זה אחד. בעיקר שפת הקבלה. והיום, כשבעל הסולם גילה, פתאום אנשים אומרים, רגע, 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 מה עם הדברים האלה שנאמרו לנו, ומה עם הדברים האלה, ומה עם הדברים האלה. מסביר לנו עכשיו למה ואיך השתמשו בשפות האלה, כדי שאנחנו נוכל קצת יותר טוב להבין מה ניסו לומר לנו במשנה, בגמרא, בספרי אגדה, בתנ"ך וכו'. בשיעור הבא אנחנו נמשיך עם עניין השפות, ואז נדבר על מה קרה עם שכחת החוכמה, ועל התגלות ספר הזוהר, נוכל להבין בעצם את השתלשלות החוכמה בצורה אמיתית, כדי שיהיה לנו הרבה 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 פחות ספק, והרבה יותר ודאים בעניין של איך להתייחס לחוכמה, ושיהיה לנו גם ודאות וביטחון לעסוק איתה על תוכנה אמיתית. עד כאן, חברים יקרים, כל טוב.